כל שידורי תורה, קשת, ברוכים הבאים, יום רביעי היום, שיעור שבועי מפי הרב אמנון בזק על פרקי אליהו בספר מלאכים. הרב בזק.
שלום וברכה. בשיעור שעבר עצרנו בנקודת ה-C בדרמה שמתחוללת בהר הכרמל, לאחר כישלונם של נביאי הבעל להצליח להוריד אש מן השמיים, ולאחר שאליהו מנסה להקשות על עצמו בכל דרך על ביצוע האות, הוא משאיר לעצמו פחות זמן, הוא שופך מים על העולה ועל העצים, עוד פעם ועוד פעם, ובסופו של דבר מתפלל תפילה נוקבת, שבה הוא גם במידה מסוימת מכיר בכך, שיש לו אחריות מסוימת על כך שהעם לא היה מודע לכך שהמעשים נעשים בדבר השם. הוא ביקש, ענני השם ענני, וידעו העם הזה כי אתה השם האלוקים. ואז ברגע הדרמטי הזה בו עצרנו ונקרא את הפסוק הבא, פסוק למד ח' בפרק י' ח', ותיפול אש אדוני ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים ואת האפר ואת המים אשר בתעלה לכך. וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אליהו מצליח להביא את כל העם להכרה בכך שהשם הוא האלוקים, וכמובן שהביטוי הזה, השם הוא האלוקים, עומד כנגד מה שאמר להם אליהו בהתחלת העניין. אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו, ואם הבעל, לכו אחריו. אז הם קיבלו, ועכשיו אמרו, אכן, השם הוא האלוקים. אז סימן שעכשיו אנחנו צריכים ללכת אחריו, ולכאורה, מעמד הר הכרמל הוכתר בהצלחה. ואף על פי כן, אני רוצה לציין שלמרות ההתלהבות ולמרות הרגע המרגש הזה, ולמרות שהמילים השם הוא אלוקים מעלים אצלנו אסוציאציה של תפילת נעילה, רגע המרומם ביותר בסוף תפילות יום הכיפורים, למרות האסוציאציות האלה, יכול להיות שיש כאן בתיאור גם רמיזה שאולי ניתן לכנות אותה רמיזה לבאות, שבעצם רומזת לכך שלא הכל היה כל כך טוב באירוע הזה. התיאור, ותיפול אש השם ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים, והביטוי בהמשך, וירא כל העם ויפלו על פניהם, מזכיר לנו מאוד ביטויים שמופיעים לנו במקום אחר. בתיאור ירידת השם לשכון במשכן ביום השמיני, אנחנו מוצאים ממש אותם ביטויים. ותצא אש, כתוב ויקרא פרק ט' פסוק כ"ד, ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, בדיוק כמו אצלנו, תיפול אש והשם ותאכל את העולה ואת העצים. ובהמשך כתוב שם, וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם, בדיוק כמו אצלנו, וירא כל העם ויפלו על פניהם. אז לכאורה, ההקבלה הזאת, שהיא נראית כהקבלה מכוונת, רק באה עוד יותר כדי להוסיף ולהעיד על גודל המעורב, על ההצלחה של אליהו להביא את בני ישראל למצב מקביל לאחת משעות השיא של ישראל בעבר. אבל כמובן ההשוואה לאותו רגע דרמטי בתולדות עם ישראל במדבר לא יכולה שלא לעורר כמובן את הזיכרון למה שאירע דקה אחת מאוחר יותר. ומיד לאחר ההתלהבות הגדולה של וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם בסוף פרק ט' בא הפסוק הבא בפרק י' פסוק א', ויקחו בני אהרון נדב ויביאו איש מחתתו ויתנו בהם אש זרה אש וישימו עליה קטורת ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם. יש כאן באיזשהו מקום גם רמיזה לפחות עקיפה לירידת האש וגם לפרשת נדב ואביהו ולאש הזרה, שלפחות מעוררת שאלה האם הכל היה טוב במעמד הזה, והאם האש הזאת היה בה אולי מימד מסוים של אש זרה, האם באמת זה נכון או לא, זה אנחנו נראה בעזרת השם בפעם הבאה בפרק י"ט. בשלב הזה נרמוז לכך שאולי ההקבלה לפסוק של היום השמיני באה לא רק כדי לומר כמה גדול היה המעמד הזה, אלא גם להצביע על בעיה מסוימת שהייתה קיימת. טוב, בכל אופן, בשלב הזה, לפחות פרק י"ח, הכל נראה טוב ויפה, ולכן בפרק י"ח היה בעצם יכול להיגמר פה. אולי היה הדבר היפה לסיים את הפרק ואת כל הפרשה פה, בביטוי השם או אלוקים, השם או אלוקים, וכך גם ההפטרה אכן מסתיימת בפסוק הזה. אבל יש כאן בפרק עוד שבעה פסוקים שבעצם מכילים שלושה סיפורים קטנים שניתן לכנות אותם בשם אפילוגים שיש לסיפור הזה. האפילוג הראשון הוא בפסוק פסוק כשלעצמו, ויאמר אליהו להם, תפסו את נביאי הבעל, איש על ימלט מהם, ויתפסום. ויורידם אליהו אל נחל קישון, וישחתם שם. כאן הדבר הראשון, התיאור שאליהו, בלי שהייתה איזושהי אמירה מקודם בכיוון הזה, אבל אליהו, ניתן לומר בפשטות, מנצל את המומנטום. עם ישראל עכשיו צועק, השם אלוקים, השם אלוקים, יכול מאוד להיות שמחר הבוקר הם כבר לא יצעקו כך, עכשיו הרגע הנכון להקות על הברזל בעודו חם, ולהרוג את נביאי הבעל, ולבאר את העבודה הזרה הזאת מישראל, ובהקשר הזה אולי הביטוי ויורידם אל נחל קישון מזכיר לנו קצת את מעמד הר סיני וחטא העגל, שגם שם בוערה העבודה הזרה במקום בצורה מקבילה, ואשליך את אפרו אל הנחל היורד מן ההר. אז נחל ויורד, ויורידם אליהו אל הנחל, מזכיר אולי קצת את העניין הזה. דיברנו גם בעבר על הקבלות נוספות בין המעמד הזה, בין 12 האבנים, ועוד דברים נוספים שמזכירים לנו את הר סיני, מעמד הר סיני, אז גם הנקודה הזאת. וזה דבר אחד פשוט, הדרך שבה אליהו ניצל את מעמד הר כרמל כדי להרוג את נביאי הבעל. האפילוג השני הוא המורכב יותר, והוא כבר משתרע על פני חמישה פסוקים. בואו נקרא בפסוק מ"א, ויאמר אליהו לאחאב, עלה אכול ושתה כי כל המון הגשם. ויעלה אחאב לאכול ולשתות, ואליהו עלה אל ראש הכרמל ויגהר ארצה וישם פניו בן ברכה. ויאמר אל נערו, עלנה הבא את דרך ים, ויעל ויבט, ויאמר אין מאומה, ויאמר שוב שבע פעמים. ויהי בשביעית, ויאמר, הנה אב כתנה, כחף איש, עולם ים. ויאמר, עלה אמור אל אחאב, אסור ורד, ולא יעצרך הגשם. ויהי עד כה ועד כה, והשמיים התקדרו עבים ורוח, ויהי גשם גדול, וירכב אחאב, וילך יזרעאלה. מה אנחנו רואים כאן? כאן יש לכאורה תחושה של התחלנו את שירנו מההתחלה. ושוב יש לנו בעיה, שוב בעיה שקשורה לאליהו, באותה נקודה בדיוק שהייתה בעייתית כאן לאורך כל הסיפור. בעצם הסיפור כאן הוא סיפור של כישלון ותיקון. בקנה המידה הרבה יותר מצומצם ממה שראינו עד עכשיו, אבל בכל אופן אי אפשר להתעלם ממנו. אליהו אומר לאחאב, עלה אכול ושתה כי כל המון הגשם, כלומר הגשם אוטוטוט הולך לרדת, ואז אליהו שולח את נערו להסתכל, והנער אומר לו, אין מאומה, שום דבר. מה קרה? למה קרה הדבר הזה? מדוע הנער היה צריך לבוא לראות שאין מאומה, ורק אחרי שהוא אומר לו שוב שבע פעמים, ואז שהוא רואה אב קטנה כחף איש עולם ים, רק אז הוא אומר לו, עלה אמור על החב. כבר דיברת עם החב מקודם. נראה שבאמת יש כאן אותה בעיה שראינו מההתחלה. הבעיה של אליהו, ושוב, הבעיה כאן, כמו שדיברנו מההתחלה, היא לא בעיה שאליהו אכן חושב שהכוחות הם משלו. אבל אליהו לא מספיק מדגיש את הנקודה שהכוחות לעצור את הגשמים ולהביא את הגשמים הם ביד השם. וראינו את הדרך שאליהו עבר מההכרזה, אם יהיה שנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי, ועד ההכרזה, כי אתה אלוקים בישראל ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. אבל הנה כאן שוב, בא אליהו, אומר לאחאב, עלה, אכול ושתה, כי כל המון הגשם. גם הביטוי הזה, אל עלה, אכול ושתה, האכילה והשתייה במקומות רבים בתנ"ך, מבטאים איזושהי תחושה של גאווה, אולי אפילו של גסות רוח. אנחנו מוצאים בכמה וכמה מקומות את הבעייתיות בכך שאנשים בשעה דרמטית אוכלים ושותים ולא מודעים לגודל השעה. אפשר לראות את זה גם בביקורת על כך שהאחים לאחר שהם זורקים את יוסף לבור, אז הם יושבים אחר כך וישבו לאכול לחם וכאילו שום דבר. הדברים ידועים גם בהקשרים אחרים, בתיאור של מעמד הר סיני השני בשופטים פרק במשפטים, פרשת משפטים בפרק כ"ד, גם שם ויחזו את האלוקים ויוכלו וישתו, שלדעת הרוב המפרשים, שוב זה ביטוי גנאי, שהם ראו את אלוקים והמשיכו לאכול ולשתות. ואנחנו מכירים את זה מהמלך והמן ישבו לשתות, או מיהו שאחרי שהוא עושה צעד מאוד דרמטי של הריגת איזבל בצורה משמעותית, שימתוע וישמתוע ואיז מדמה אל הקיר, אז פסוק הבא במלכים ב' פרק ת' פסוק למדלת, ויבוא ויוכל וישת ויומר פקדונה את הארורה הזאת. לאכול ולשתות זה בדרך כלל ביטוי של אדם של וישמן ישורון. ועל כן, כאשר אליהו אומר לאחיו, עלה אכול ושתה כי כל המון הגשם, יש כאן גם תחושה של גאווה וגם תחושה של רווחה, וזה לא המקום ולא הזמן. זה לא יום לחגיגות, זה שיורד גשם, זה לא בגלל שלעם ישראל היה כל כך טוב, אלא בגלל שעם ישראל עבר תהליך שהוא הבין שאין ברירה. והיום הזה הוא יום של תיקון ושל תשובה, ולא של אכילה ושתייה, וגם לא של אמירה כזאת שאיננה מזכירה בכלל את שמו של הקדוש ברוך הוא. ולכן אחאב עושה מה שאליהו אומר לו, ויעלה אחאב לאכול ולשתות, אבל גשם לא יורד. ולכן אליהו עולה אל הר הכרמל, ויגהר ארצה וישם פניו בין ברכיו, ודומני שכבר כאן אפשר לראות את תחילתו של התיקון, כלומר כאן כבר אליהו, התיאור הזה של ויגהר ארצה וישם פניו בין ברכיו, מזכיר לי רק תחנון של אשכנזים, ובאמת זה אסוציאציה מיידית, אדם שנופל על פניו ובעצם אומר לעצמו, אוי, עוד פעם טעיתי. ועל כן הוא כבר מודע לכך שהוא צריך לתקן. ויאמר אל נערו, עלה נא הבט דרך ים, ויעל ויבט ויאמר אין מאומה. ומבחינתו של אליהו, זה שאין מאומה זה אישור לכך שאכן הוא טעה במה שהוא אמר לאחאב. על כן הוא אומר לנער שוב שבע פעמים. הביטוי הזה שבע פעמים הוא כמובן הכרה בכך שהקדוש ברוך הוא שברא את העולם בשבעה ימים, והמספר שבע מאוד מאפיין את מלכותו ושלטונו של הקדוש ברוך הוא על העולם, כפי שאנחנו מכירים, מן היום השביעי, מן השנה השביעית וכן הלאה. אז גם כאן בעצם כשאליהו אומר לנערו שוב שבע פעמים, במילים אחרות זאת הכרה בכך שהגשם לא יבוא בצורה טבעית. דהיינו, זה שאליהו אומר שוב שבע פעמים זה אומר דבר מעניין. הרי אליהו, בשביל מה הוא צריך לשוב שבע פעמים? אם אליהו יודע שזה שוב שבע פעמים, אז בואו נעשה חשבון פשוט. כמה זמן לוקח פעם אחת לעלות את לראש הכרמל איפה שהנער הזה עמד, וכנראה שאליהו לא עמד, כתוב שאליהו עלה אל ראש הכרמל, אבל כנראה לא ממש לקצה הפסגה, והוא כל פעם אומר לנערו לעלות לראש הפסגה. אז לא כתוב לנו כמה זמן זה לקח לנער כל פעם לעלות. אבל מה אליהו אומר לו? שוב שבע פעמים. בשביל מה הנער צריך לשוב שבע פעמים? בוא נעשה ממוצע. אם עלייה וחזרה לאליהו לוקחת בממוצע, נניח רבע שעה. אז במקום לעשות את הדרך שבע פעמים, יגיד לו אליהו, בוא נעשה שבע כפול רבע שעה, זה יוצא שעה ושלושת רבעי, אז אני צודק, אז במילא, אז בוא נחכה עוד שעה ושלושת רבעי, ואז ירד גשם. לא, אבל אליהו לא אומר לנערו, תבוא עוד שעה ושלושת רבעי, ועוד שעה ושלושת רבעי ירד גשם. הוא אומר שוב שבע פעמים, כלומר, הדרך הזאת היא עקרונית ומהותית, שצריך לעשות אותה הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, שבע פעמים, רק אם נעשה את הדרך הזאת שבע פעמים, במקרה הזה אליהו שולח את נערו, אבל רק אם תהיה באמת הליכה וחזרה שבע פעמים, זה יהיה ביטוי בהכרה בכך שהכל תלוי בקדוש ברוך הוא. זה לא שאלה של זמן, אלא שאלה של מעשה שמבטא את ההכרה בכך שהגשם בא מאת השם. עכשיו, יכול להיות, וכאן זה אולי יהיה כבר דרשנות, ובהחלט זה ייתכן שזה דרשנות, אבל גם המילה שוב שבע פעמים, המילה שוב כשלעצמה רומזת על הצורך לשוב של תשובה ושל תיקון, אבל גם אם אני כאן אומר כבר חורג לתחום הדרש, הדרשנות, אבל אין לי ספק שעצם התופעה הזו של לשוב שבע פעמים היא ביטוי של תיקון ושל תשובה. ובאמת, ויהי בשביעית, ויאמר, הנה אב קטנה, כחף איש, עולה מים. ומהרגע הזה אליהו הבין שתפילתו התקבלה, שאכן התיקון נעשה, ולכן הוא כבר משוכנע, עלה אמור אל אחאב, אבל נשים לב לשינוי שחל בדברים שהוא שאומר לאחאב עכשיו. לא עלה אכול ושתה, אלא אסור ורד ולא יעצרך הגשם. אז זה שינוי, לא מתוך אכילה ושתייה, אלא מתוך נמיכות קומה, אסור ורד. והיא, אכן, עד כה ועד כה, והשמיים התקדרו אבים ורוח, והיא גשם גדול, וירכב אחאב, וילך ישראל. והאפילוג השלישי והאחרון, הפרק מסתיים במילים, ויד אדוני היתה אל אליהו, וישנס מותניו, וירוץ לפני אחאב, עד בואכה ישראלה. הנקודה הזאת של ריצתו של אליהו לפני אחאב היא דבר מפתיע, ודבר שעד עכשיו לא היינו מצפים שאליהו יעשה. ראינו את הריחוק של אליהו מאנשים, את הריחוק מעם ישראל, את הניתוק המוחלט מאחאב, וכאן דווקא אליהו ביד השם רץ לפני אחאב. מה הפשר התופעה הזאת של ריצה לפני אחאב? אז כמובן, אנחנו מכירים את התופעה שריצה לפני מרכבתו של המלך היא ביטוי של כבוד. כך כבר מתחילת הדרך של המלוכה בישראל, כששמואל מנסה להזהיר את העם שזה לא כדאי להם למנות מלך, אז הוא אומר להם בשמואל א' בפרק ח' פסוק י' א', את בניכם ייקח ושם לו במרכבתו ובפרשיו ורצו לפני מרכבתו. ובאמת כך גם נוהגים לפחות שני אנשים שראו את עצמם כמיועדים למלכות. האחד זה אבשלום, במרד אבשלום בשמואל ב' בפרק ט"ו, והיא מאחריכן ויעס לו אבשלום מרכבה וסוסים וחמישים איש רצים לפניו. וכך גם אדוניה בתחילת ספר מלכים שמחכה את אבשלום בלא מעט דברים, ובין השאר גם זה נאמר עליו שם פרק א' פסוק ה' ויעס לו רכב ופרשים וחמישים איש רצים לפניו. העובדה הזאת שאנשים רצים לפני המלך זה דבר שמוכר לנו גם בתרבויות אחרות כדרך של כבוד ואחד מגינוני הכבוד של המלכים, ובמקביל גם היום אנחנו מכירים את האופנועים שנוסעים לפני רכב שרד, אם זה נשיא מדינה שבה נשיא ממדינה אחרת או משהו כזה, והרעיון הוא אותו רעיון, והאופנועים של היום זה היו אנשים של אז שהלכו לפני המרכבה. ולכן אין ספק שזה שאליהו הולך ורץ לפני מרכבתו של אחאב זה ביטוי של כבוד, וחזל אומרים מכאן שחולקים כבוד למלכות. אבל יש כאן מעבר לכבוד למלכות, זה לא רק שאליהו פתאום נהיה כאן ממלכתי, שמתוך הכבוד לכיסא השם בעולם אז הוא רץ לפני מרכבתו של אחאב. הרי זה לא קרה לא לפני ולא אחרי, ובכלל זה לא מסופר לנו בשום מקום. אפשר בהחלט לראות את העובדה שאליהו כאן אומר לרץ לפני מרכבה של אחאב, אפשר לראות בכך ביטוי ספציפי של הכרה במעלתו של אחאב ובתכונותיו החיוביות כפי שהתגלו בפרק הזה. אז דיברנו על זה שאחאב הולך לבד, דיברנו על זה שהוא ממנה את עובדיהו שהיה ירא את השם מאוד לאשר על הבית, אבל באופן מיוחד אחאב בפרק הזה הוא באמת דמות חיובית. אחאב פוגש את אליהו, אליהו אומר לו שלח כבוץ עליי את כל ישראל, אכן כך עושה אחאב, וישלח אחאב בכל בני ישראל. אמרנו שדברי אליהו לעם, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, מיוחסים בראש ובראשונה לאחאב, שניכר בו שגם הוא פוסח על שני הסעיפים, וכשנאמר בסוף הפרק, וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו השם אלוקים, השם אלוקים, אין לנו שום סיבה לחשוב שגם אחאב לא היה ביניהם, וגם אחאב לא היה בין אלה שצעקו השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. ויתרה מזאת, אליהו עומד ותופס את נביאי הבעל, ומוריד אותם אל נחל קישון, ושוחט אותם שם, ואחאב לא מגיב ולא מנסה לעצור אותו, ולא מונע ממנו. כל זה אומר שאחאב כרגע נמצא, המטוטלת בחייו של אחאב, כרגע נמצאת בצד הנכון, בצד של עבודת השם, ועל זה מגיע לו יישר כוח. ולכן יד השם הייתה אל אליהו, וזה חשוב להדגיש, זה לא אליהו רץ מעצמו, כי אליהו אולי הוא לא יהיה הדמות שירוץ אף פעם מעצמו לפני מלך כמו אחאב, אבל יד השם הייתה אל אליהו, וישנס מותניו, וירוץ לפני אחאב עד בואכה ישראלה, וכשמגיע הזמן לתת פידבק חיובי לאחאב, אז נותנים את הפידבק החיובי הזה לאחאב. ועד כאן באמת אחאב היה ראוי בשלב הזה להבעת הכבוד הזה, שהיא לא רק מעט אליהו, אלא מעט השם. כעת נעבור להמשכו הישיר של הסיפור בפרק י"ט, לא נעסוק כאן בכולו, אלא רק בתחילתו, שהיא קשורה למה שראינו עד עכשיו. פרק י"ט זה כאשר כבר נגמרה הריצה של אליהו, ואחאב נכנס הביתה, ומה שהוא עושה, ויגד אחאב לאיזבל את כל אשר עשה אליהו, ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחרב. אז יש כאן תיאור משולש, כל, אחאב מספר כנראה בפירוט רב את כל מה שהיה במעמד כשלעצמו, את הסיפור על הריגת כל הנביאים, וכאן המקרא משאיר אותנו קצת בסימן שאלה. איך אחאב חזר הביתה? האם הוא חזר הביתה בהתלהבות וסיפר לאיזבל, את יודעת מה היה בהר הכרמל, מה הפסדת שלא היית, היה שם מעמד כזה מדהים, ואליהו הוכיח לחד משמעית שהשם הוא אלוקים, והוא שחט את נביאי הבעל, והתחיל לרדת גשם. או שאחאב חוזר הביתה ואומר, אליהו הזה נוחל, הצליח לעשות משהו, ותדעי לך מה שהוא עשה, ואבוי הוא הרג את נביאי הבעל. איך סיפר את הדברים אחאב לאיזבל, אנחנו לא יודעים, ואני חושב שבאופן מכוון המקרא משאיר אותנו בעמימות הזאת בשאלה איך לקרוא את הפסוקים האלה. הפסוק הזה, הדברים האלה. טוב, אבל אם אצל אחאב יש עמימות לשאלה כיצד הדברים הוצגו כלפי איזבל, הרי שכך או כך אצל איזבל אין שום עמימות. ותשלח איזבל מלאך אל אליהו למור, כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. אצל איזבל, קודם כל הביטוי הזה, כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון, הוא כמובן הביטוי המקביל לביטוי שאנחנו מוצאים בדרך כלל אצל עם ישראל, שאומרים כה יעשה לי אלוקים וכה יוסיף, אבל כשמדובר בגויים, אז הביטוי הוא כה יעשון אלוהים, וכה יוסיפון. כך אגב גם בפרק הבא, בן הדד מלך הרם מתבטא באותה צורה בדיוק. אבל בכל אופן, איזבל, התגובה שלה היא חד משמעית, ואם הוא זה ככה הוא עשה, אני אהרוג אותו. ומה שחשוב בפרק הזה, זה לא איך איזבל התייחסה לאירוע, אלא איך אליהו מתייחס לאיזבל. וכאן ההמשך, הפסוק הבא, וירא ויקום וילך אל נפשו, ויבוא באר שבע אשר ליהודה, וינח את נערו שם, והוא הלך במדבר דרך יום, ויבוא וישב תחת רותם אחד, וישאל את נפשו למות, ויאמר, רב, אתה אדוני, קח נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותיי. מה קרה לאליהו? רגע אחד הוא עמד עם כל עם ישראל ושמע את כולם צועקים, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, הרג את נביאי הבעל ורץ לפני אחאב, ורגע אחד אחר כך הוא הולך אל נפשו ומבקש את נפשו למות. מה קרה פה? יתרה מזאת, האם באמת האיום של איזבל הוא איום רציני? איזבל מאיימת ואומרת, כה יעשו אלוהים רואה זפון, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה, כשמישהו רוצה להרוג מישהו, האם הוא מודיע לו מראש ואומר לו, מחר אני ארוג אותך? הרי זה לא מסתבר. אם מי שרוצה להרוג מישהו, הוא לא שולח אנשים להודיע לו את זה, אלא שולח אנשים להרוג אותו. כנראה שברור לחלוטין שגם איזבל לא באמת התכוונה להרוג את אליהו. זאת הכרזה שיותר מאשר היא הייתה ביטוי רציני, היא הייתה הבאה של כעס. אני ארוג את הבן אדם הזה, אני ארוג אותך, אבל היא לא באמת יכולה הייתה להרוג אותו. ואנחנו יודעים שאפילו את נבות הישראלי, שהיה במעמד הרבה פחות מוכר מאליהו, היא גם לא יכלה להרוג סתם, בלי לעשות לו איזשהו משפט מבוים, ושלפחות במרית עין של צדק כלשהו. לכן, התגובה של אליהו היא תגובה מוזרה, ובמיוחד מוזר, שאם היא אומרת לו, כעת מחר, אשים את נפשך כנפש אחד מהם, אז מה הוא עושה? הוא הולך מבאר שבע למדבר דרך יום ורוצה למות. נו, אם אתה רוצה למות בדרך יום, האם היית נשאר בבית? זה היה הולך יותר בקלות, כי איזבל כבר ממילא אמרה, כעת מחר אני אשלח מישהו וירוג אותך. אז אם אליהו רוצה למות, בשביל מה הוא הלך למות במדבר דרך יום ולא נשאר בבית? והיה חוסך לעצמו דרך ארוכה עד באר שבע ובכלל אחרי ללכת במדבר. העובדה הזאת שאליהו בורח היא נראית לאור הדברים שאמרנו לא כצעד תגובה מפחד איזבל שתהרוג אותו, אלא זהו צעד של ייאוש, זה צעד של בריחה מן הארץ. אם הארץ בדרך כלל נתפסת כארץ שגבולותיה הם מדן ועד באר שבע, כשאליהו הולך, משאיר את נערו בבאר שבע והולך במדבר, הולך דרומה, הוא בעצם בורח מן הארץ ומחפש את המוות שלו. וזה כמובן מאוד מזכיר לנו אדם אחר שבייאושו בורח מן הארץ ומנסה להרוג את עצמו, וזה כמובן יונה שעל ההקבלות בין הסיפור כאן לסיפור בספר יונה, אנחנו נעמוד בהרחבה גם בהמשך הפרק שלנו, אבל באופן כללי ניתן לומר שיש כאן תחושה של ייאוש. ממה נובע הייאוש הזה של אליהו? נראה שאליהו ציפה לתוצאות חד משמעיות ממעמד הר הכרמל. והוא ציפה שאחרי השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים החזק הזה של כל עם ישראל, אז לאיזבל לא תהיה שום אפשרות לומר אפילו מילה וחצי מילה, ואולי נאמר גם מצידו של אחאב ציפה אליהו שאחאב לא ייתן לאיזבל להגיד שום דבר, יבוא אחאב כולו נלהב, יבוא הביתה, יסגור את איזבל בחדר ולא ייתן לה לצייץ. והעובדה שמתברר שאיזבל היא אותה איזבל, וממילא אחאב הוא אותו אחאב, וממילא מבחינתו של אליהו הצעד הבא, כפי שנראה את זה בהמשך, הוא גם, המסקנה הבאה היא גם שהעם הוא אותו עם, ולא קרה שום דבר משמעותי, זה מוביל את אליהו לייאוש מוחלט, ובבת אחת, כל מה שהוא חשב שהוא בנה, נהרס לגמרי, והוא הולך ומבקש את נפשו למות, והוא אומר, לא טוב אנוכי מאבותיי, שבמילים אחרות פירושו, חשבתי שאני כן טוב מאבותיי, חשבתי שאני אצליח להביא את כל עם ישראל לאמונה גדולה בקדוש ברוך הוא, 3 שנים חיכינו למעמד הגדול הזה, והנה העם ישראל צעק, השם הוא אלוקים, ואליהו היה באופוריה מהצלחת כל מה שהוא עשה, והנה מתברר מבחינתו של אליהו, ההודעה הקטנה הזאת של איזבל, קטנה או גדולה של איזבל, היא בכל אופן מבחינתו סימן, וזו תפיסה בהחלט לא בהכרח אמיתית, אבל מבחינתו סימן שכל מה שהיה, היה והתפוצץ ואיננו, ואין שום השפעה לכל מה שהוא עשה בהר הכרמל. ומשום כך הוא הולך אל נפשו ומבקש את נפשו למות. אנחנו נעצור בנקודה הזאת, ובפעם הבאה, בהמשך פרק י"ט, נעמוד על השאלה כיצד הקדוש ברוך הוא מגיב על הייאוש הזה של אליהו. האם הקדוש ברוך הוא נותן לאליהו להישאר בייאוש הזה, או שהוא עוצר אותו, והאם יש השלכות לסיפור הזה על המשך דרכו של אליהו.